אז היי, אני קצת אחזור על מה שעשינו שבוע שעבר, ואז נתקדם. אז בעצם מה שעשינו בשבוע שעבר זה המשכנו לסוטרה הרביעית. אני קצת אחזור על הכל, ואז נסגור את הפרק הזה. אז בעצם התחלנו מיוגה שצ'יטה וריטי נירודה, תדה, דרשתו, סברופה וסטהנם, נכון? יוגה סוטרה 2 ו-3. Okay, יוגה היא עצירת תנודותיה המעגליות או התגובתיות של התודעה. אז עבור הרואה, דרשתו, מתאפשרת שהייה בצורתו שלו, במצבו הטבעי. אוקיי, ודיברנו על זה שבעצם נשאלת פה שאלה מהו המצב הטבעי הזה, כן? מהו מצבו הטבעי של הרואה? ואת זה אנחנו מסיקים גם מתוקף שמו, כן? הרואה, המתבונן, וגם מתוקף הסוטרה השנייה, כן? עצירת תנודות התודעה התגובתיות, המעגליות. זהו מצבו הטבעי. אוקיי? זה המצב שאותו היוגה מנסה לטפח. והסוטרה הרביעית אומרת, עכשיו, לפני הסוטרה הרביעית, בעצם עולה פה שאלה, אז מה הבעיה? נכון, אם זה המצב הטבעי, אם המצב הטבעי שלנו הוא עצירת תנודות התודעה, אוקיי? עצירת תנודות התודעה התגובתיות, אז איפה יש פה בעיה? זאת אומרת, למה זה לא נראה לנו ככה? למה יש צורך בטרנספורמציה של היוגה? אז בעצם הטרנספורמציה של היוגה, כמו שדיברנו, היא טרנספורמציה של נקודת המבט שלנו. כן, היא טרנספורמציה של תפיסת המציאות שלנו. זה לא שמשהו משתנה בעולם החיצוני. זה לא שהמתבונן או הרואה לא שרוי במצבו הטבעי או בצורתו שלו, ואז איזושהי מניפולציה שאנחנו עושים גורמת לו כן להיות. המשחק פה הוא בתפיסת המציאות שלנו, והתהליך של היוגה בעצם מאפשר לנו לראות את הרואה או להיווכח ברואה במצבו שלו. בעוד שבמצבי התודעה היומיומיים אנחנו לא יכולים לראות אותו ככזה. מה הכוונה? אנחנו לא יכולים לראות את עצמנו ככאלה, נכון? רוב היום או כל היום בנקודת המבט היומיומית אנחנו לא ממש נראים לעצמנו כאיזושהי ליבה מופשטת, אינסופית, נצחית ובלתי מגולמת. אוקיי, אנחנו נראים לעצמנו כאיזשהו משהו שיש לו גוף שמשתנה כל הזמן, שיש לו מחשבות שמשתנות כל הזמן, שיש לו רגשות שמשתנות כל הזמן. אז אנחנו לא נראים לעצמנו כמו הדבר הזה, שהוא המצב הטבעי, שהוא הרואה, שהוא המתבונן, שהוא הנצחי. ולמה? אז הסוטרה הרביעית מסבירה למה. כי היא אומרת, במידה ואין עצירה של תנודותיה המעגליות או התגובתיות של התודעה, וריטי סרופיאם איתרטרה אחרת, כן, אם אין את העצירה הזו, מה שיש לנו זה וריטי סרופיאם, סרופיאם הזדהות. הזדהות עם הווריטי. הזדהות עם תנודות התודעה מסוג וריטי. אותן תנודות תודעה שהיוגה באה להשקיט. אוקיי, אז יש פה איזושהי דיכוטומיה שהיא קצת קיצונית וגם קצת אכזרית. דיברנו על זה בפעם הקודמת. כי בעצם מה שפטנג'לי אומר, זה שאו שיש לנו תנודות תודעה תגובתיות, ואז ההזדהות היא אוטומטית, או שאין לנו. ואז אנחנו יכולים להיווכח ברואה, במתבונן, בליבה הנצחית, במצבה הטבעי. אוקיי, ודיברנו על זה גם בפעם הקודמת, האם אנחנו מסכימים עם זה, האם אנחנו לא מסכימים עם זה. אני חושבת שיש פה טווח מאוד רחב של פרשנות לסכמה הזו, שיכולה להפוך אותה ליותר ויותר רלוונטית גם לנו. כן, בחיי היום-יום, כי אם אנחנו לוקחים את הסכמה הזו פשוטה כמשמעה, זה יכול להיות מאוד מייאש, אוקיי? אם יש לי תנודות תודעה, אני באופן אוטומטי מזדהה איתן, ואז אין לי יוגה, אוקיי? לפי הטקסט הזה. אין את האפשרות למרחב של יוגה. אבל לא ניכנס לזה עכשיו, כי בעצם דיברנו על זה בפעם הקודמת ויש הקלטה. אבל מה שחשוב להבהיר כאן, בשביל ההתקדמות שלנו, שבעצם זאת לא בחירה שלנו להזדהות עם תנודות התודעה. אוקיי, זה לא שיש לי איזושהי בחירה, ואז אני אומרת, אם תנודת התודעה הזו דווקא בא לי להזדהות. אלא זה תהליך שהוא לחלוטין אוטומטי, ואין לנו אפשרות לשבור אותו ברמה האינטלקטואלית. כלומר, גם אם אני אבין, שיש לי אפשרות תיאורטית לא להזדהות עם תנודות התודעה, בפועל זאת רק עוד תנודת תודעה שאני מזדהה איתה. אוקיי, ודיברנו על זה גם בפעם הקודמת, שהזדהות יכולה להיות על דרך השלילה. זה לא נכון לגביי, בזה אני לא מאמינה. זה לא אני, את זה אני לא רוצה, אוקיי? גם זה הזדהות עם תנודת תודעה. אוקיי? זה ברור, גם אם תנודת התודעה הזו היא כזו ששוללת, או עודפת, או מגנה משהו. ודיברנו גם הרבה על, על הסמיטה, על עצמיות, על האנקרה, על אגו, מי שרוצה, יש את ההקלטה של הפעם הקודמת, ונחזור לזה גם כשנמשיך לסוטרה החמישית. אבל באמת הנקודה החשובה היא שאנחנו לא יכולים לשבור את ההזדהות דרך הבנה אינטלקטואלית שיש אותה ושיש את האפשרות לשבור אותה, אלא ההזדהות מתרופפת בהדרגה לאט 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 דרך התרגול. אוקיי? והספר הזה, הטקסט הזה, היוגה סוטרה, בסופו של דבר דן בתרגול. הוא נותן לנו את הרקע האינטלקטואלי על מנת שנבין למה צריך לתרגל, מה המשמעות של התרגול ומה התוצאות האפשריות של התרגול, כדי שנדע. אוקיי, שנדע איך לתרגל, ושנדע כשמגיעות תוצאות, נדע שהן קשורות לתרגול. אוקיי, זה גם דבר מאוד חשוב. שלא נחשוב ששינויים בחיים שלנו קורים בצורה רנדומלית, קורים בגלל איזה חסד של אל, או חסד של איזה מטפל, או חסד של היקום, או חסד של שום דבר. אוקיי, שינויים בחיים, על פי הטקסט הזה, קורים מתוך התרגול. אז הטקסט הזה מתווה לנו איזה שינויים כדי שנוכל לראות אותם ולקשר את התוצאות, את הפירות של התרגול, לתרגול עצמו. עכשיו, יש לנו פה בעצם בסכמה שאלות על זה. עד כאן, הגיוני, לא הגיוני, לא מסכימים, כן מסכימים, מסכימים, אוקיי. אז אני רוצה כאן... כמו שפתחנו סוגריים לפני שניים, שלושה מפגשים והסברנו מה זה קרמה, מתוך בעצם שאלות שעלו, במקום הזה לעצור וקצת לפתוח סוגריים לגבי מי זה הרועה הזה. אוקיי, דיברנו מה זה יוגה. דיברנו על זה שיוגה היא השקטת תנודות תודעה מסוג מסוים, על מנת לטפח תנודת תודעה אחת ויחידה שהיא שהייה במצבו הטבעי של הרועה, המתבונן, הדרשטרי או פורושה, כמו שהוא נקרא בטקסט הזה, או אטמן. כמו שהוא נקרא במסורת ההודית הקדומה הרחבה יותר. אז אני רוצה לפתוח סוגריים וקצת להבהיר מי זה המתבונן הזה, מי זה האטמן הזה. כן, מה זאת המהות הזאת שקראנו לה נצחית וקראנו לה אינסופית וקראנו לה בלתי משתנה ובלתי מגולמת שהיא מסעת ליבו של המתרגל. אוקיי? הייחוד עם המהות הזו, השהייה בתוך המהות הזו, היא המשמעות של התרגול והיא הסיבה שהתפתחה המסורת של התרגול. אז נחזור קצת אחורה לטקסטים שהם הרבה יותר קדומים ליוגה סוטרה, וקצת ננסה לקבל איזשהו טעם של מה המטרה של התרגול, כן? מי הוא המתבונן הזה? מהו האטמן הזה? אז מה שנעשה היום זה בעצם נקרא קצת אחורה מקורפוס טקסטואלי שנקרא האופנישדות. מישהו מכיר? מישהי מכירה? מושתלים בקהל, כן? אחותי פה, דרך אגב. אז היא מכירה, אופנישדות. אוקיי, אז אופנישדות זה בעצם קורפוס טקסטואלי שמתחיל להיכתב בהודו בסביבות המאה השמינית לפני הספירה, ומבלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי את זה נעשה אולי בסדרה אחרת שממש נקרא אופנישדות, האופנישדות בעצם מסמלות את המעבר הזה, מי שהיו כאן במפגשים הראשונים או הקשיבו, קראנו את הטקסט של נארדה, את המעבר הזה מרצון לדעת את כל העולם, וכל הזמן לסדר ולארגן ולשלוט בנסיבות החיצוניות, אז האופנישדות מסמלות מעבר מאיזושהי תפיסת מציאות כזאת, לתפיסת מציאות של אני אסדר את עצמי, אני אשלוט בעצמי, אני אגיע לידיעה מלאה של עצמי, במקום לנסות לדעת את כל התופעות בעולם ומתוך כך לשלוט עליהן. נעשה את המעבר לידיעה עצמית לשם שליטה ויסות עצמי. אוקיי, אז זהו אופנישדות בגדול. אוקיי, הן מסמלות את המעבר הזה, ובאופן טבעי, בגלל שהאופנישדות בעצם מסמלות את הכמיהה להתקרבות ולחוויה ישירה של אותו עצמי, של אותו אטמן, אז הן עוסקות הרבה בניסיון לאפיין אותו. עכשיו, האופנישדות ובמיוחד המוקדמות שבהן בעצם מתוות את כל תפיסת המציאות של מה שהתפתח להיות מסורת היוגה. אוקיי, האופנישדות גם משתמשות במילה יוגה כמה פעמים, לא הרבה, אבל כל תפיסת המציאות של מה שהתפתח להיות יוגה בעצם מוטווה באופנישדות. ומה שפטנג'לי עשה, זה הפך את זה לטקסט אחד. כי האופנישדות זה קורפוס טקסטואלי עצום, שמתעסק בהמון המון דברים, הוא מאוד מאוד מטאפורי ודי פסיכדלי בהרבה נקודות, אוקיי? אז לא קל להבין אותו. ומה שפטנג'לי עשה זה בעצם לקח את הידע שיש בו אופנישדות ובמהבהרתה וברמיינה ובכל מיני טקסטים שמתעסקים בתרגול וביוגה וקרח את זה לספר אחד. אפשר ללכת לספרייה, לקחת את היוגה סוטרה. לא צריך כל פעם לעשות מחקר ענק, ללכת עד 1200 לפני הספירה. אז זה פטנג'לי. אז מה שבעצם האופנישדות עושות זה ניגשות בהרבה נקודות ללאפיין את העצמי הזה. לאפיין את האטמן הזה, לאפיין את הליבה העצמית הפנימית, שלפי המסורת משותפת לכל הברואים, שלא קשורה בגוף. לא קשורה בגוף ולא מותנית בגוף. לא קשורה במחשבות ולא מותנית במחשבות. לא קשורה ברגשות ולא מותנית ברגשות. לא קשורה בתפיסות ולא מותנית בתפיסות. וכיוצא בזה. איזושהי מהות עצמית שהיא רחבה מכל הביטויים הפנומנליים האלה. אז קצת נקרא. ומה שנקרא זה בעצם יהיו כל מיני קטעים שתרגמתי מתוך שתי האופנישדות העתיקות ביותר, שזה הברהד ארניקה אופנישד וצ'נדוגיה אופנישד. אוקיי? מי שרוצה את השמות כדי לקרוא את כל הטקסט, אז אפשר אחרי זה לבקש ממני. אז הקטע הראשון שאני רוצה לקרוא זה בעצם מנטרה שהיא די מפורסמת למי שבקי בעולם המנטרות, פורנה מדע, פורנה מידם, פורנת, פורנם ודת שיאטי. פורנסיה, פורנם עדיה, פורנם אבה ושישייתה. פורנם עדה, פורנם אידם. זה מלא, הוא מלא. פורנת, פורנם עודת שייתה. מהמלא, נובע, המלא. אוקיי, יש פה מילה שחוזרת, גם מי שלא מבין סנסקריט, מבין? פורנם. פורנם זה מלא. אז יש לנו זה מלא, הוא מלא. מהמלא, נובע, המלא. פורנסיה, פורנם עדיה, כשגורעים או כשלוקחים מן המלא את המלא, פורנם אבה ושישייתה. רק המלא נותר. אוקיי? אז הבנו, נכון? מה זה אטמן? אוקיי, אבל אז מישהו רוצה אולי להגיד מה עולה לכם מתוך הטקסט הזה? הוא מלא, זה מלא, המלא נובע מן המלא. כשגורעים מן המלא את המלא, רק המלא נותר. כן, אנחנו לוקחים פה כל מיני קטעים קטנים שחושפים לנו טפח, 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 ממה זה המהות העצמית הזאת. אוקיי, אז יש איזה רעיון?
שלמות שאי אפשר לגרוע.
אוקיי, נכון. תסבירי.
יש נביאה ויש קריאה. זה לא משהו
סתם. אוקיי. אז כן, אז בגדול, זאת האיכות שהמנטרה הזו מנסה לסמל. את הדבר הזה, שברמה הבסיסית ביותר, חורג מהספקטרום היומיומי של ההבנה והחוויה שלנו. נכון? אין לנו דבר כזה שאני לוקחת ממנו משהו והוא נשאר מלא. נכון? אין לי אפשרות לקחת משהו מתוך מלא ולקבל מלא ומלא. אין לנו את זה, נכון? אז יש לנו פה באמת, כמו שחווה אמרה וכמו שמנשה אמר, איזושהי מהות שחורגת מהחוק, אם תרצו, פיזיקלי המאוד פשוט הזה. אוקיי? יש לנו מלאות שאי אפשר לגרוע ממנה, ומצד שני, מלאות שמאפשרת את הנביאה של כל התופעות. אוקיי? והנקודה הזו מאוד חשובה ואנחנו תכף גם נרחיב עליה. שהאטמן הזה או הפורושה הזה נחשב במסורת למהות שמאפשרת. אוקיי? כלומר, מן המלא גורעים את המלא. אוקיי? אז יש לנו איזושהי מלאות שמאפשרת את ההתהוות של כל התופעות בעולם, מבלי להיגרע, מבלי להשתנות בעצמה. עוד משהו להגיד על זה? מחשבות? כן. ההוא מלא, זה מלא, המלא נובע מן המלא, כשגורעים מן המלא את המלא, רק המלא נותר. אוקיי? סבבה. אוקיי, אז
משהו שיותר פשוט.
נכון, אז
אין השתנה בסוף, אבל אנחנו
אוקיי, אז...
אני אומרת שהאנרגיה גם לא משתנה, האנרגיה הראשונה.
אז שוב, יש הרבה דברים, וזה גם מאוד מאוד יפה, והמון אנשים שהם בפילוסופיה הודית מאוד אוהבים את הסיפור הזה, וגם ראש הממשלה ההודי מאוד אוהב את הסיפור הזה של הכל כתוב באופנישדות, כל תיאוריית האנרגיה האטומית, נשק אטומי, יש גם מטוסים, יש גם, הכל קיים בכתבי הקודש של המסורת הקדומה, אבל באמת יש הרבה אנלוגיות, וזה מעולה לתרגם את הדבר למונחים שלנו, ולתרגם את הדבר לאנלוגיות שלנו. אין סוף זה לחלוטין אחד מהכינויים, כן, שמתייחסים למהות הזאת, שאנחנו מתארים מה זה האטמן. אז אין סופי הוא לחלוטין אחד מהם, אבל הטבע של מנטרות והטבע של האופנישדות באופן כללי, זה להכניס לנו את הרעיונות דרך סיפור. Okay, לאפשר לנו לבלוע אותם בצורה קצת יותר מלאה. ויש כאן משהו שהוא גם מעבר למשמעות הספציפית, השהייה בתוך ההיגד הזה. כן, השהייה בתוך מרחב שבו יש מלא ויש מלא, והמלא נובע מהמלא והמלא לא נגרע. אוקיי, אז זה הרעיון של מנטרה, שיש לה איזושהי איכות שמתקשרת עם התודעה, שהיא מעבר להסבר אנליטי אינטלקטואלי. אוקיי, אז זה היה היבט אחד, כן, ההיבט של המלאות הזאת שלא משתנה ושמאפשרת את ההתהוות של כל התופעות. הקטע השני שאני אקרא מגיע מתוך דיאלוג של אב ובנו. ובעצם אני אתן טיפונת הקשר, הבן שבט הקטו הלך ללמוד, למד הרבה שנים, חזר הביתה, ואז אבא שלו שאל אותו משהו כמו, למדת כל כך הרבה, בטוח לימדו אותך אודות המהות האינסופית, הנצחית, הבלתי משתנה. אז הוא אמר, לא, דווקא לא לימדו אותי. אז הוא אמר, אוקיי, אני אלמד אותך. ואז הוא התחיל ללמד אותו, וההוראה הזאת נפרסת על פני כמה וכמה פרקים בצ'נדוגיה ובנישד, שבעצם כל אחד מהחלקים האלה מסתיים במשפט תת-ומאסי. אם למישהו יצא לשמוע. תת ומאסי זה אתה הנך זה. אוקיי? אתה הנך זה, זאת אומרת, המלא, האטמן, האינסופי. והמשפט הזה הפך להיות משפט, הגד, מנטרה, בפני עצמו, מאוד 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 מרכזי במסורת ההודית. עד עצם היום הזה נחשב לאיזשהו הגד שיש לו ממש השפעה טרנספורמטיבית. תת ומאסי. תת ומאסי. אתה הנך זה. אז הוא מנסה להסביר לו, אודלה כארוני, לבנו שבט הקטו, את המהות הזאת. עכשיו, צריך להגיד, וגם הטקסט תכף יגיד את זה, שיש לנו כאן בעיה עם השפה. ובגלל זה כל המטאפורות וכל הדימויים וכל המנטרות וכל הפרדוקסים וכל השלילות. כי אנחנו מנסים דרך השפה, כי זה האמצעי היחיד שיש לנו, להסביר משהו שאחד התנאים שלנו זה שהוא חורג מהמגבלות של השפה. נכון? כי השפה שלנו מתייחסת למה שקיים בעיניים שלנו, בגוף שלנו, בתודעה שלנו, בחושים שלנו. השפה שלנו מתייחסת רק למה שמשתנה. השפה שלנו מתייחסת רק למה שאפשר להנגיד אותו אחד על גבי השני. אוקיי? זאת התפיסה שלנו, זאת התודעה האנושית, ויש כאן ניסיון דרך השפה להצביע על מה שמעצם הגדרתו חורג ממנה. אוקיי? אז לכן יש הרבה דימויים והרבה פרדוקסים והרבה דברים בסגנון הזה. כי יש לנו כאן מגבלה מאוד ברורה של עד לאן אפשר להגיע באמצעות השפה. אז אודלקה אומר לבנו, יקירי, סאומיה, כפי שבאמצעות גוש חמר אחד ניתן לזהות כל דבר עשוי חמר. אוקיי? כפי שבאמצעות גוש חמר אחד ניתן לזהות כל דבר עשוי חמר. זהו רק שינוי שמקורו בשפה, אני תכף אסביר, כינוי. האמת או הממשות האמיתית היא רק חמר. אוקיי, אז מה הכוונה כאן? הכוונה היא נניח שיש איזשהו שולחן, ויש לנו עליו קד וספל ועציץ ומאפרה. אוקיי, וכולם עשויים חמר. בנקודת המבט היומיומית שלנו, אנחנו רואים את מה שהוא קורא לו כאן שינוי שמקורו בשפה. כינוי, מה שנקרא בסנסקריט מילה די מרכזית בעולם הזה של הפילוסופיה של היוגה, ויקרה. ויקרה זה כמו מודיפיקציה או שינוי. אנחנו רואים את המודיפיקציות, אנחנו רואים זה מאפרה, זה ספל, זה קד, זה צלחת, זה עציץ. אנחנו לא ערים לגורם המשותף הכללי שמאפשר את קיומם של השינויים. אוקיי? שמאפשרת קיומם של המודיפיקציות. אז הנקודת מבט של האטמן, הנקודת מבט של העצמיות הזאת, שאותה היוגה מחפשת, זאת נקודת מבט שנסוגה אחורה מהוויקרות האלה, מהשינויים האלה, ורואה את כולם כביטויים פנומנליים, ביטויים מגולמים של הממשות המאפשרת. זה ברור? אוקיי. בדיוק. כן. את המהות, את המהות האמיתית המאפשרת את קיום המודיפיקציה. אין לנו מאפרה בלי חמר. נכון? אין לנו קד בלי חמר. אין לנו כוס בלי חמר. יש לנו חמר שהוא המהות הכללית המאפשרת. בדיוק. והוא יכול להתמיין למגוון של ביטויים מגולמים, כן? מגוון של ביטויים פנומנליים. לא, זאת אומרת, יש הרבה מהויות, אולי זה עניין סמנטי, המהות המאפשרת היא כמו המצע, או החומר ההתחלתי, שממנו ועל גביו מתגלמים ביטויים יותר ממוינים. אם אנחנו ניקח את הדימוי הזה, אז המהות העצמית הזאת, האטמן, הפורושה המתבונן, היא המהות המאפשרת הכללית שממנה מתמיינות דמויות שיש להן תודעה וגוף ומחשבות ותפיסות ורגשות. אוקיי? אז זה הדימוי כאן. אני מתחבר למה שאני אמרתי קודם. המהות הזאת, היא אפשרית. בדיוק, נכון. נכון, בדיוק. אוקיי, אז זה העניין. זה המון המון דוגמאות שבאות באמת להבהיר את הנקודה של המאפשר. את הנקודה של מה זה הדבר הזה שהוא לא הגוף, שהוא לא התודעה, שהוא לא המחשבות, שהוא לא התפיסות, שהוא לא כל מה שאני חושבת או יודעת לגבי עצמי. הוא לא מותנה בהם, אבל הוא גם לא לגמרי נפרד מהם, אלא הוא מאפשר אותם. אוקיי, אז יש לנו פה איזשהו פישוט מסוים כמובן, אבל כמו מערכת היחסים בין מאפרה ספציפית לחמר כללי. כן, למהות של חמר בעולם, לאדמה. אוקיי, אז האדמה היא זו שבסופו של דבר מאפשרת כוס או ספל או קד או מאפרה, אבל אנחנו לא רואים את כל הגורמים, את הגורם המשותף המאפשר הכללי. אנחנו רואים את מה שנקרא ויקרה, אוקיי? את ההבדלים, את המודיפיקציות. נכון. זה יותר קשה להבנה, אין ספק, כי גם מאפרה או ספל זה לא כזה משמעותי לנו, אבל אני או את זה קצת יותר.
אני או את זה גם אני אבין. אוקיי. אני ומכונית, אני פחות אבין.
אוקיי, אז... אוקיי, אז קודם כל, התיאוריה הזאת, אם תרצו, מתייחסת לברואים חיים. אוקיי, זאת אומרת, המסורת של היוגה לא באה ואומרת שלרצפה יש אטמן או למכונית יש אטמן. אוקיי, אנחנו מדברים על איזושהי מהות שהיא מאפשרת ברואים חיים. עכשיו, זה בסדר שקשה לנו להבין את זה לגבי דברים שהם יותר מופשטים או יותר רבי פנים מקוס, אבל חלק ממה שהמסורת הזאת באה ואומרת, והמסורת הבודהיסטית אומרת את זה עוד ביתר סט, למה את מוציאה את עצמך מהכלל? אוקיי? אם את אומרת משהו, איזושהי טענה שהיא כללית לגבי הקיום, והיא נכונה לגבי מערכת היחסים בין כוס לבין חמר, ואם את חושבת שהטענה הזאת לא נכונה לגבי המערכת היחסים בינך לבין משהו אחר, אז חובת ההוכחה היא באיזושהי מידה עלייך. אוקיי? זה הרעיון.
מה זה משליך לגבי המהות, על מלאותה של המהות, זה הקושי להבין עד כמה היא מלאה.
נכון, קשה לנו לתפוס את זה, נכון. קשה לנו לתפוס את זה, וגם אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. אוקיי? כל הדימויים האלה והמטאפורות וההגדים והמנטרות והפרדוקסים, זה איזה שהם דברים שאנחנו חוזרים עליהם אולי כל יום, כל יום, כל יום, ואז יש איזו תחושה של מה זה הדבר הזה, ואז פתאום יש איזו חוויה, איזה הבזק, איזה משהו שאנחנו קצת יכולים להתחבר אל הדבר הזה. כי אנחנו מטבע, לפחות הטבע הנגלה שלנו הוא אחר לגמרי. וגם בגלל זה באו לצורך העניין אחרי זה זרמים שאמרו אי אפשר לתפוס. אי אפשר לתפוס, האדם לא יכול לתפוס בצורה ישירה את האינסופי, את הבלתי מגולם, את המופשט. הוא צריך, למשל, אל. אוקיי? זאת טענה שהיא לגיטימית, כי באו פרשנים ואמרו, רגע, האדם הוא מטבע הכי גשמי, הכי מגולם, הכי תלת מימדי שיש, באיזה אמצעים הוא אמור לתפוס את האינסופי? לא יכול, צריך איזשהו מתווך. אז גם זאת טענה לגיטימית, כי כמו שאמרנו קודם, כל המקום הזה של שפה ומחשבה והרהור ואינטלקט, זה מקום שבהגדרה לא מגיע עד הסוף אל המהות הזאת. אוקיי, אז ניקח עוד, אנחנו תכף צריכים לסיים, ניקח עוד קטע אחד. זה קטע מתוך דיאלוג אחר, בין חכם מאוד מאוד גדול שנקרא יג'נבלקיה, לבין אשתו, שכשהוא בא לעזוב אותה, והוא אומר לה, בואי אני אעשה חלוקה של הירושה בינך לבין אשתי השנייה. אז היא אומרת לו, אני לא רוצה ירושה, תלמד אותי את כל מה שאתה יודע. אז הוא אומר לה, או, תמיד אהבתי אותך יותר, באמת, מאת השנייה, ובואי אני אלמד אותך. אוקיי. אז הוא אומר לה ככה, ונסיים עם זה. ושוב, זה מתייחס לכל מערכת היחסים הזאת בין אני, הדר, גוף, עבודה, זוגיות, מאפיינים, בין הדבר הזה לבין האינסופי הנצחי הזה, והיכולת שלי להשפיע עליו או לגשת אליו. אז הוא אומר לה ככה. לא, להגיע, זאת אומרת, דרך תהליך ועבודה, כן? אוקיי. כאשר מופק צליל מתוף, לא ניתן לתפוס את הצלילים החיצוניים. הצליל נתפס דרך תפיסה של התוף או המכה בתוף. אוקיי, נסביר. כאשר מופק צליל מתוף, יש לנו איזשהו צליל. ונניח שאנחנו רוצים להשתיק את הצליל הזה. אנחנו לא יכולים לתפוס את הצליל כצליל. אין לנו יכולת להשפיע על התוצר הסופי, החיצוני. אם אנחנו רוצים להשתיק את הצליל, לשלוט בצליל, לשלוט בתופעה החיצונית, עלינו לגשת למקור. למקור שמייצר את הפעולה. אוקיי? זה הרעיון. יש לנו, עכשיו חשוב להגיד, שיש לנו כאן בעצם איזשהו דימוי שמפנה אותנו לכיוון של לתפוס את המודיפיקציות החיצוניות, כן, את הצלילים, את מה שקראנו לו ויקרה, ככאלה, כן, כביטויים שונים ומגוונים ברמה הנגלית של ליבה פנימית אחת, שהיא מאפשרת את התופעות. לצורך העניין החיבור הזה בין תוף לבין מי שמכה בתוף. ואנחנו כל החיים רודפים אחרי הצלילים. אוקיי? מנסים להשתיק את הצליל הזה, מנסים להגדיר את הצליל הזה, מנסים לשנות את המודיפיקציות, במקום לגשת אל המכה בתוף. אוקיי? שמי זה המכה בתוף? אני, נכון? שזה גם עניין. כלומר, כל החיים אנחנו רודפים אחרי איזה מישהו שמכה לנו בתוף, ועושה לנו רעש ונורא מפריע לנו, אבל זה אתה, כן? זה אני מכה בתוף. אבל זה אני שהוא לא בדיוק האני היומיומי. אוקיי? זה אני שאנחנו צריכים לעשות איזושהי טרנספורמציה דרך המסורת של היוגה כדי להגיע אל הליבה המאפשרת האמיתית שיוצרת את כל הביטויים הפנומנליים המגוונים. אוקיי? אז נסיים עם זה, אני תכף איתן רגע לשאלות, אבל באמת נסיים עם הנקודה הזו שבראש ובראשונה האטמן הזה, הפורוש המתבונן הזה שאנחנו רוצים להגיע אליו דרך היוגה, זה המאפשר הכללי. שממנו נובעות כל ההתגלמויות הספציפיות, המגוונות והנגלות לעין, אוקיי? או הנגלות לחושים. שאלות? נרחיב על זה במייל, אוקיי. עוד שאלות? משהו להגיד? תגובות? מחשבות? אוקיי, שבוע הבא אנחנו קצת נמשיך עם זה, וניגע בעוד אחד מהמונחים המשמעותיים של המסורת, שנקרא אדווייטה, בהתייחס למתבונן הזה, בהתייחס לאטמן הזה, שאליו היוגה רוצה לחבר אותנו, ואחר כך נמשיך בתוך היוגה סוטרה. אז אם יש שאלות, אפשר לשאול גם בחוץ, אפשר לכתוב אליי מייל, או לפנות אליי בשלל אמצעים ואפיקים טכנולוגיים, וזהו. שבת שלום, תודה רבה.